בתוך פרשת המועדים שנמצאת באמור, פרק כ"ג, מילה באריכות כל פרשת המועדים, הנה מועדי השם אשר תקרבו אותם במועדם. תם שבת ועוברת דרך כל המועדים. שתי פרשות ארוכות מוקדשות לעומר, שהוא השייכות שלו לפרשת המועדים, זה בחיבורו את חג הפסח ואת השבועות. העומר מוזכר בפרשה גם בדין הנפת העומר, הקרבתו והתרתו את החדש, מיד נחזור ונסביר את הדברים, וגם בפרשה הסמוכה בדין ספירת העומר. ספירת העומר היא הספירה שמתחילה מיום הנפת העומר וממוחרת השבת, שכידוע הייתה על זה מחלוקת גדולה בין פרושים לבלטוסים, האם ממוחרת השבת שבו מקריבים את העומר, קוצרים, מניפים וסופרים ממנו, וממוחרת שבת בראשית תחול בתאריך שהיא תחול, ולבד שתחול אחרי היום השביעי בשבוע, או ממוחרת הפסח שנקרא גם שבת. ובזה דנה הגמרא באריכות בוויכוח, ואנחנו נגיע אליו עוד מעט לגבי העניין שלא כל כך שמים לב אליו, אולי כמעט בכלל לא שמים לב אליו, שאולי הוא זה שנמצא לפחות לפי הרמב״ם בבסיס המחלוקת. אבל מצוות העומר שאליה אני מבקש להיכנס הפעם, והפעם לא לספירה שבה כבר עסקנו, אלא להנפה, לקורבן, אולי בעיקר לקצירה. מצוות העומר, ראשית ייחודה הוא בכך שפתאום באמצע פרשת המועדים, בפסוקים המופיעים פה במקור מספר 2, מתחילה אחרי ההודעה על הפסח, המצווה של ממוחרת הפסח, ממוחרת השבת, ומשום מה במקום שהיא תמשיך כמו כל המועדים האחרים, היא מקבלת כותרת משנה. מקור מספר 2, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וכו'. הפתיחה הזאת של כי תבואו אל הארץ אינה שייכת לכאן לכאורה בכלל. אנחנו מכירים כי תבוא אל הארץ כאשר צריך לכרות את זרעו של עמלק, למנות מלך, לבנות את בית הבחירה. פה אנחנו באמצע פרשת המועדים, אנחנו הולכים בעצם להגיע לשבועות שהוא סיומן של הפרשות האלה, המתחבר דרך העומר מפסח. מה עושה כאן העשייה הזאת של כי תבואו? אתם רואים שעוסקים פה עכשיו בעניין החקלאי של הקצירה והעומר, הרבה פרשות עסוקות בעניינים החקלאיים, בפרשה האחרונה רק עסקנו הרבה בלקט ובשכחה ובפאה. האם עצרנו שם ואמרנו שקוצריכם שבו צריך לא לחלות בעצדך וכו', הוא כי תבואו אל הארץ? כל המדרשים עסוקים בשאלה הזאת. המדרש שמופיע בראש העמוד במקור מספר 1 הוא אחד מיני מדרשים רבים שמתוך הפסוק הזה ומתוך דברים אחרים ראו במצוות העומר מצווה ייחוסית מאוד. זו לשון המדרש: ובאיזה זכות זכו ישראל לירש הארץ? שאלה מוזרה משהו. איזה זכות? הקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ מאברהם, מברית בין הבתרים. אגב, בווריאציה אחרת המדרש מביא בהמשך באותו מדרש: ואיזה זכות זכה לירש אברהם בברית בין הבתרים? הוא ענה את אותה תשובה, מיד נראה מהי התשובה. הרי אומר, בזכות מצוות העומר. אגב, זכות בעניין הזה פירושו, לא מאיזה כוח, מאיזו הבטחה, מאיזו החלטה אלוקית, אלא מהי הזכות שמאפשרת באמת בפועל את ירושת הארץ והחזקתה. מהי הזכות שמבטיחה לנו להמשיך ולהחזיק אותה? מאיזה זכות זכו ישראל ירש? זה בא התשובה דכתיב, כפיה, כפי המצווה הזאת, כי תבוא, זה הרי לא שייך, וכיוון שמזכות המצווה הזאת זכו לירש, לכן הכניסו את הכותרת הזאת, הכביכול לא שייכת, כי תבואו אל הארץ, אז מיד תעשו את העומר, כדי שתזכו ותרשו אותה. לפיכך, כמו שמזהיר את ישראל ואומר להם, כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה, ועביתם את עומר אישית קצירכם אל הכהן וכו'. המילה שממשיך בכמה צורות, אחת מן הצורות היא הבאה, אני מביא כאן רק מתוך מספר רב של דברים שם. היא, המצווה הזאת של העומר, היא שעמדה להם בימי גדעון, בימי גדעון במלחמה, שנאמר ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צליל לחם שעורים. באו צליל לחם שעורים, רבנן אמרי על שצלל עליהם אותו אדום מן הצדיקים, לא חשוב, ובזכות מה ניצלו? זכות לחם שעורים, ואיזו זו מצוות העומר. וכך ממשיך המדרש שכך ניצלו בימי חזקיה וכך בימי המן ועוד ועוד ועוד. השאלה באמת שעומדת תמיד בבסיס הדברים, מובן למה המדרש מבחינה פרשנית הגיע לזה. כי הוא פגש את הכי תבואו אל הארץ והוא לא הבין מה זה עושה פה. כך גם את המלחמות השייכות לכניסה הזאת בכל מיני תקופות, גדעון, תקופות אחרות, הוא גם כן זקק למצווה הזאת. אבל מה הרעיון שמצאו חז"ל? להעלות את מצוות העומר לפסגות כאלו, שבה זכו ישראל לירש את הארץ. אולי נתחיל באמת בקריאת הפסוקים, כיוון שאנחנו עסוקים בהקרבת העומר ובהנפת העומר, שבהם אנחנו לא זוכים עדיין לקיים, הדברים פחות מוכרים, ולכן נראה מיד אחרי קריאת הפסוקים את הרמב״ם המתאר את מהלך המצווה. אבל נתחיל בפסוקים עצמם. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. אגב שוב גם זה קשה, כי הרי לא מדובר כאן עכשיו בסיום דור המדבר שאז זה מידי אשר אני נותן לכם. אנחנו נמצאים באמצע ספר ויקרא. וקצרתם את קצירה והביתם את עומר אישית קצירכם אל הכהן. והנה אגב את קצירה והביתם את עומר אישית קצירכם. פסוק שינה. והניף את העומר לפני השם לרצונכם, בחורת השבת יניפנו הכהן. פעם ועוד פעם, ובפרשה הבאה, פעמים רבות נוספות, יזכירו שייחודה של מצוות הקרבת העומר, בשונה מן המנחות האחרות, היא בהיותה מונפת. העומר אמור להיות מונה. עוד מעט נראה כיצד עשו את זה. אבל ההנפה לא קיימת במצוות אחרות, לבד העומר ולבד שתי הלחם של השבועות, שבאים בסוף הימים האלה. והניף את העומר אם כן לפני השם לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. כאן ידוע, ממחרת השבת, לפי הפרושים, לפי ההלכה, ממחרת הפסח. ועשיתם ביום הנבחן את העומר כבסתמים בין שנתו לעולה להשם, ומנחתו שני עשרונים, צולת גלולה ושמן וכו', לחם וקלי וכרמלו תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם, ואם כאן הפרט הנוסף במצווה נמצא פה, העומר אינו עוד מנחה ככל המנחות, אלא רק אחרי שהונף העומר. קרב קורבנו, אנחנו יכולים לאכול מן התבואה החדשה. כלומר, מן התבואה החדשה הגדילה מעכשיו, האכילה שלנו מט"ז בניסן, מעוקבת. אנחנו עוד אוכלים מהארגזים הישנים, עד שנניף את האומר. לשון הדברים בהלכה הוא, האומר מתיר את החדש. רק אחרי האומר מותר החדש באפילה. ועד אז חדש אסור מן התורה. רק מהקרבת העומר והנפתו הותר חדש. כל זה מתלבר המצווה הבאה, ותן לכם ממחורת אותה שבת, יום אביאבר את עומר התנופה, כאן מאוד מעניין, העומר הזה נקרא על שם הפעולה של התנופה. כלומר, התנופה אינה עניין סתמי, לא רק שהיא ייחודית למצווה הזאת, אלא זה שם העומר. זה דבר מופלא. עומר התנופה. עניינו של העומר הוא שאותו לא מקריבים ככל המנחות מנחת תודה ומנחת מרחשת ומנחת חביבים וכל המנחות האחרות. אלא את העומר מניפים, ולעולם הוא יקרא עומר התנופה. זו זה כל כך חשוב. ננסה להיכנס לזה עוד מעט. ומחרת אותה שבת, יום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות יהיינה, עד למחרת השבת השביעית, ואז מגיעים בדין חג השבועות ונשתי הלב. הרמב״ם מתאר איך נראתה המצווה. ואני רוצה להקדים מילה אחת לרמב״ם. הרמב״ם יהפוך הדבר להיות ברור הרבה יותר. הוויכוח בין הפרושים לבייטוסים, אם העומר נקצר וקרב ממחורת שבת בראשית או ממחורת הפסח, יש לו הרבה פנים. על פי הרמב״ם ועל פי הבנתו של הרמב״ם בגמרא עצמה, ובעצם זה מוכח מן הגמרא, מהות הוויכוח היא במה שאנחנו נוהגים לקרוא בלמדנות בנפקמינה שלו. ומה שיוצא ממנו. ומה יוצא ממנו? יוצא ממנו הדבר הבא. לנו זה קצת יהיה קשה לעכל, כי אנחנו רגילים שלעולם פסח לא יחול בימים ב', ד' או ו'. על פי הכלל, לא עדו ראש ולא בדו פסח. אני לא בא לחלוק על הכלל הזה, אבל הכלל הזה הוא מאוחר, הוא מזמן שהיה לוח. לפני הלוח, הקדום של רב עדה, המוראים כבר, אבל לפני הלוח, יכל פסח לחול גם ביום שישי. ומיד נראה שכשהגמרא דנה בוויכוח בין פרושים, לצדוקים לביתוסים, היא מכירה פסח ביום שישי. אם נסביר שממחורת השבת בירושו ממחורת הפסח, עקרוני, יכול לחול יום קורבן העומר בתציין, כלומר ביום השני של פסח, א' בכל המועד, שהוא בשבוע שבת. ואם נסביר שלעולם יום קצירת והנפת העומר יהיה ממחורת שבת בראשית, הרי שאני מחוסן מפני הבעיה הזאת. אנחנו יודעים שקורבנות קרבים בשבת, אבל רק בתנאי שהם עונים לקריטריון קורבנות ציבור. תמידים, מוספים, פסח. העומר הוא דיון, אבל כדאי לתת את הדעת. העומר הוא לא רק קורבן. העומר הוא קציר ומגלים ושירה ויציאה לשדות והנפה. והוויכוח בין בייטוסים לפרושים הוא אם יחול העומר ביום השבת או לא. שפרושים אמרו יחול העומר ביום השבת, פתאום הבייטוסים הם שומרי השבת הגדולים, המקפידים שהפרושים, אבותינו, יזיזו את ההלכה מדי ושומרים על השבת שלא יחול העומר בשבת. דבר מוזר. נראה ברמב"ם כיצד נעשה העומר הזה, ונראה גם דרכו עד כמה מצוות העומר יצאה מהפרופורציות של מנחה כמו כל המנחות. עומר זה, אומר הרמב"ם, מאוד מעניין היכן הוא בא, הוא בא בהלכות תמידים ומוספים. קורבנות הציבור. עומר זה מן השעורים היה בה. מן השעורים, בניגוד, במנחת החיטים הבא בשבועות מן החיטים, מהמעולה. העומר הוא מן השעורים, מן האכל בהמה. ודבר זה, שהעומר בא מן השעורים, הלכה ממשה רבינו. וכיצד היה נעשה? מערב יום טוב, יוצאים שלוחי בית דין ועושים אותו, את העומר, כריכות ממחובר לקרקע, כדי שיהיה נוח לקצור. אגב, מוכרחים לזכור, כל העומר הזה, שעוד מעט נראה שכל עם ישראל חוגג סביבו, הוא כמה אגרמים. עשירית האיפה הוא, כך הוא נקרא במדבר. שוב, תופעה מעניינת. במדבר נתן הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו מן שמשקלו היה עומר עשירית האיפה. שם נתקלנו בפעם היחידה והראשונה עד כאן במילה עומר. מיד שנבוא אל הארץ, מצווים כולנו יחד לתת עומר אחד, עשירית האיפה, לקדוש ברוך הוא חזרה. עומר אחד, שלא יהיה טעמו כטעם לשד השמן, צפיחית בדבש, כמו המן שהמתין לכל אחד עומר. עומר אחד מן השעורים, מיד שנבוא אליו. ואיזה גדול עושים, ערב יום טוב יוצאים שלוחים ועומדים ליד הכמה שעורים האלה. מאכל או שניים של בהמה שעוברת שם. עומדים וקורחים אותם בקריחות במחובר לקרקע. כל העיירות הסמוכות לשם התכנסו, כאן רמב"ם סגנו נפלא, כדי שיהיה נקצר בעסק גדול. צריך לעשות מזה את הררם. לעשות מזה עסק גדול. מצווה משונה. למה צריך לעשות עסק גדול מהמצווה? היה קורבן פסח רק אתמול, שם הייתה כל המשפחה, שם עסקו בסיפור יציאת מצרים, בהיסטוריה, בגאולה, בעתיד. פה עוסקים בעומר מאכל בהמה. ערב יום טוב יוצאים שלוחים וכל העיירות מתכנסות. אגב, העומר קרב מהעיירות הסמוכות בירושלים דווקא, אבל המשנה מספרת שכשהייתה שעת דחק, מלחמה או סיבות אחרות, בצורת, ולא היה... לא הייתה תבואה יפה בסביבות ירושלים, היה מצב שהביאו את העומר מגנות צריפים. ייתכן שזו צריפים של היום, ממרחק גדול. והפירוש הוא שכל העיירות מצריפים עד ירושלים עומדות סביב החבילה הזאת של המעט הספסת. כל העיירות מתכנסות לשם. זה לא נגמר, נראה אחר כך איך הם הולכים עם החתיכה הזאת. וקוצרים שלוש שאים שעורים בשלושה אנשים. לא השתמשו בכל השלוש, אלא בסוף ינפו את זה בשלוש עשרה נפות. אגב, הכל בשבת, אם זה יוצא שבת. ובשלוש קופות ובשלושה מגלות. מה גם להשתמש במגל אחד לכל כך הרבה שעורים. אבל שיהיה עסק גדול. כיוון שחשיכה, כל זה בתוך החג. כי ממחרת השבת אצלנו זה מיד עם צאת השבת, עם צאת החג. עם צאת יום טוב ראשון של פסח, כשאנחנו סופרים עומר. ואם היום בבתי הכנסת אנחנו מקפידים ולחוצים שיהיה דמימן, מן הסתם גם אז, מגנות צריפים דרך העיירות, צעקו דמימס, דמימס גם כן, שיהיה מדויק, ומיד בצאת החג עומדים כולם ומחכים לעומר שהולך להיקפל. כיוון שחשיכה, אומר להם הכותר לכל העומדים שם, בא השמש, והשקעה חמה, אומרים לו הם. בא השמש, אומרים לו הם. בא, זה לא טעות דפוס, החזרה הזאת. אנחנו נראה מיד. בא השמש, אומרים לו הם. מגל זה, אומרים לו הם. מגל זה, אומרים לו הם. מגל זה, אומרים לו הם. קופה זו, איזה טקס לאומי יש כאן עכשיו, מבין? כולם נמצאים שם. קופה זו, אומרים לו הם. קופה זו, אומרים לו הם. קופה זו, אומרים לו הם. עכשיו העיקר. ואם היה שבת, אומר להם, שבת היום, אומרים לו הם. שבת היום, אומרים לו הם. שבת היום, אומרים לו הם. נכון ששבת? עכשיו תראו שאני כותב. שום משונה. שבת היום ואז הם ממשיך. ואחר כך אומר להם, אקצור, הם אומרים לו קצור. שבת היום, אבל אקצור, שבת וקצור. אקצור שוב, והם אומרים לו קצור. אקצור והם אומרים לו קצור. הוא מסביר הרמב״ם למה הכפילות והשילוש. שלוש פעמים על כל דבר ודבר. כל כך למה, מה העסק הגדול? מפני אלו הטועים שיצאו מכלל ישראל בבית שני. הגדרה היסטורית הלכתית מעניינת לביתוסים ולצדוקים. אלו הטועים שיצאו מכלל ישראל בבית שני. שהם אומרים שזה שנאמר בתורה ממחרת השבת הוא שבת בראשית. ומפי השמועה לדעו שאינה שבת אלא יום טוב. וכן ראו תמיד הנביאים והסנהדרין בכל דור ודור, שהיו מניסים את העומר בשישה עשר בניסן, בין בחול, בין בשבת. כן, מפורש. סיבת המחלוקת או סיבת העסק הגדול שעושים. הרע שהוא מסביב לעומר הוא כדי לחנך את הצדוקים, שממחרת השבת פירושו ממחרת הפסח, ומהי המגמה ללמד? שהעומר דוחה שבת. זה כל כך מהותי. מה כל כך עניין יש בלגלות שהעומר דוחה שבת? ועוד לפני השאלה הזו. אנחנו יכולים להקל, למרות שזה יהיה קשה לנו, וניסינו כמה פעמים לחזור לזה. אם מישהו מאיתנו היה נכנס למקדש ביום השבת, אני משוכנע שהוא היה פורץ בצעקות שבת. קורבנות. וחילול שבת. במרוות, וליסוף. אבל אפשר איכשהו להקל את קדש, קודש, יש כאן קודש מול קודש. נגיע בנפשנו מגנות צריפים מסתובבים הקוצרים עם עגלים והולכים בטיול כל עם ישראל. והוא שואל שבת היום והם אומרים לו כן, ותראו איך אני קוצר והם אומרים לו קצור. מלחמה במה? מה הרעיון שמקופה? למה? אם אותה בדיחה של שבס ההים, שבס ההר, אני קוצר. למה? מה קרה? מה הוא רוצה כאן? הכהן? הקוצר עדיין? ונזכור, הטקס הזה גם מבחינה מעשית משפיע בבית. כי עד סיומו של הטקס לא אוכלים עם התבואה החדשה. עד סיומו של הטקס עוד אי אפשר לאכול וכולם מחכים לפתוח את הארגזים החדשים של התבואה החדשה. מה יותר מעניין חקלאי ומשפחתו מלפתוח כבר את היבול החדש? סגור. עד שהטקס מסתיים. ועם הסיום, רק אז ניתן להתחיל לאכול. אז בכל המועד שחל ביום חול, איכשהו עובר את ידיעה שהטקס מסתיים. בכל המועד שחל בשבת. זה פלא גדול. אנחנו יכולים להתרגל למקדש בשבת. קצירה בשבת. חקלאות כזאת. ראשית קצירכם. אם נעמיק, אולי בדיוק כאן, נמצא הוויכוח הגדול בין פרושים לביתוסים. עם ישראל נכנס מן המדבר ומגיע אל הארץ. המדבר התרגל לקבל, כמו שאמרנו, את העומר עשירית העיפה של לחם מן השמיים. הוא אמור להתחיל להתרגל להוציא לחם מן הארץ. הוא אמור להיכנס עם כניסה לארץ, להפך המוחלט על פניו, מעבודת הרוח ועולם הרוח שהוא היה חי בו לפני כן, גם כשהוא זהר את הדגה, בוודאי כשהוא חי במדבר. ומיד כשהוא נכנס אל הארץ אשר אני נותן לכם, בראשית הקציר, לא קציר החיטים שיבוא אחר כך, תחילת האספסת שתחיה עוד את הבהמות, בראשית הקציר, הוא אמור לצאת אפילו ביום השבת, או במיוחד ביום השבת, כי על זה כל הוויכוח, ולעשות חקלאות בשבת. אבל לא חקלאות, אלא לעשות חקלאות להשם, קטנה. מיד אחר כך יהיה אסור לו הכל. השבת חוזרת להיות שבת. על מה הוויכוח? במאמר שכותב הרב קוק, על הוויכוח בין ביתוסים לפרושים בכמה נושאים, הוא נכנס גם לשאלה הזאת. כיוון שהדבר הופיע במאמר ולא באחד מכתביו בתוך הספרים, הדבר גם הופיע בלשון הרבה יותר מובנת מבדרך כלל. אולי נראה חלק מן הדברים המופיעים פה בסעיף 4, כי לדעתי בהם נמצא עיקר הדברים. בניין הארץ, היסוד הראשי של בניין ארץ הוא החקלאות. הלא היא אצל כל העמים, החקלאות הזאת, רק גורם כלכלי, חיוני ופשוט. אני עובד את אדמתי ומוציא את היבול, גורם חיוני פשוט מהגורמים המשוכללים יותר, וכגורם כלכלי, אם אני גם מצליח לחיות. אבל העם אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים, וארצו ושפתו וכל ערכיו כולם קודשים, כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של כל האנושיות וכל היקום כולו. לא רק קודש ששייך למקום של הקודש, ליום של הקודש, אלא הוא שואף להיות ממלכה של כהנים וגוי של קודש, והוא עסוק בארץ של קודש ובשפה של קודש. הוא אינו עסוק בדת של קודש ובלאום של חול, אלא כל ישותו היא שגם החול אצלו הוא קודש, ובכל מקום שקווי רור קודש משתלחים לברכה אינם כי אם ענפים יגר למטעם. העם הזה הרי גם חקלאותו כולה בספונת קודש. הקודש הזה שביסוד החקלאי, שזה כל כך לא נתפס, כל כך לא רגיל בתפיסה המקובלת, חקלאות וקודש. הקודש הזה שביסוד החקלאי מובלט הוא על ידי זה שחגיגת ראשית הקציר, העומר, עולה היא למדרגת עבודת הקודש היותר עליונה. והקורבן המקודש עמו, עם הקציר ההתחלתי הזה, הופך הוא להיות קורבן ציבור שדוחה את השבת. גם קורבנו של הכהן הגדול עם כל חשיבותו לא דוחה שבת. מנחתו של הכהן הגדול אינה דוחה שבת. הקדוש הוא גדול אבל הוא יחיד. עם ישראל שנפגש עם ארצו ומוציא ממנה מאכל בהימה, מפגיש את העולם עם קודש במציאות. לא בשמיים, כאן. קודש כזה דוחה שבת. זה יהיה ויכוח. ויכוח בין שומרי השבת הנצחיים לבין אלו שרוממות השבת בגרונם, אבל ההיסטוריה שכחה אותה מזמן. וכאן תתברר שמירת השבת האמיתית ביחד עם שמירת או הבנת קדושה בכלל, קדושה של עם ישראל בפרט, של ארץ ישראל בפרט, ושל החיבור בין שניהם בייחוד. הדברים נמשכים. הביתוסיות, הגישה, האידיאולוגיה הביתוסית, ודאי לא הייתה חרידה על קדושת השבת ושמירתו יותר משומרי התורה הנצחיים, הפרושים. לא בשביל משמרת השבת, נמלכת בפירת העומר, הייתה מלחמתם כל כך מדושה נגד המציאות של אפשרות שיתחה העומר את השבת. המציאות זה האהבה אמינה, האפשרות בכלל, שיהיה מצב שעומר ידחה שבת, אם פסח יחול ביום שישי. אם לא יפרשו כפירוש הפלסטר שלהם ממחרת השבת, ממחרת שבת בראשית, שזה לכאורה מה שהניע אותם לומר שממחרת השבת פירושו ממחרת שבת בראשית. כדי שלא יקרה שיעשו את כל העסק הגדול הזה, את כל מה שנראה חילול השבת בהתגלמותו, את הקשר לקרקע ולאדמה ולחקלאות ולהליכה ולטיול, את כל זה שלא יעשו בשבת, מה הניע את הביתוסים שלא יעשו, ממשיך הרב. הם, אבל מחשבת רעל עמוקה הייתה בגבר. דווקא בימים האלה כדאי לראות את זה. הם אשר לא יכלו להתעמק בסגולת ישראל המיוחדת, לדעת את עומק הקודש אשר לגוי הקדוש הזה, אשר בשבתו על אדמת קודשו, גם חקלאותו ובניין ארצו, לא ברעיונות, אלא בכל תוצאותיה המעשיות והקרקעיות, תוכן, תוכן קדוש יש להם, ודגל קודש ודגלה, ואוצר הקודש, התורה הקדושה, הוא כל מוסד חייהם הלאומיים כמו הפרטיים. זאת ידעו הכל, כי השבת קודש הוא לישראל, והשביתה מכל מלאכה היא בו חובה נמרצת. ומה יהיה יוצא מן הכלל שכולם יבינו שעושים גם בשבת? יוצא מן הכלל יהיה רק התוכן של עבודת הקודש העליונה, זו של בית המקדש, המסתורי, הספוגה אור קודש קודשי, עבודת מקדש. אבל מי יכין לחשוב שתהיה חקלאות קשורה בקשר עמית עם עבודת הקודש העליונה הרבית? כפירה כזאת? חקלאות הולכת עם קודש? שתהיה החקלאות קשורה בקשר עמית עם עבודת הקודש העליונה הרזית השמינית. ידוע כל כי אסורה היא כל עבודה וכל מלאכה בשבת. ובחריש ובקציר תשבור. איך יכול הקורבן הבא בהחל חרמש בקמה להיות דוחה שבת? אם לא הרמז הגדול שיש כאן. שהחקלאות הארץ ישראלית בישראל, יסוד יישובו ומיד נחלתו, נמשכת היא ממקור הקודש באומה קדושה. אצלנו החקלאות היא לא היסוד הכלכלי החיוני והפשוט. אולי היא גם כזאת, אבל זה החלק הטפל שלי. היא קודם כל הקודש שלנו בפגישה בין שמיים בין תורה לארץ ישראל, בין אידאות לקרקע מעשית. לא במילים, אלא בסעורים קטנים של מאכל בהמה. הדבר נמשך. ואם כי כל העבודה החקלאית וגילויה והתמשכותה המעשית, תוי נפלא של הרב. נו, אז אם זה כך, בוא נמשיך. תדחי החקלאות כל קודש. שמענו מנגינות כאלו. חלילה, בהמשכה, בגילויה, ודאי שהיא הופכת להיות מציאות שצריך לדעת. אני לא חי כל הזמן ברמה של קודש. אבל בתחילתה, בתחילתה היא גילוי של קודש. נראה את הדברים שוב בלשונו. ואם כי כל העבודה החקלאית בגילויה והתמשכותה המעשית, הרי היא בגלל מלאכת החול ואסורה בשבת. אבל הקורבן של חגיגת ראשית הקציר, מאחר חרמש בקמה, נפגשים עם חרמש בקמה, נפגשים עם ארץ ישראל, נפגשים עם טרקטור על אדמה של ארץ ישראל. עצם הפגישה הזאת, זאת ודאי חגיגה של קודש. הפגישה הראשונית הזאת מוכרח להיות עולה למדרגת הקודש של ציבור, הקבועה, הדוחה את השבת. ואז האומה יודעת בכללותה איך למצוא את ראשון עינה, את קודשי הכולה, שפת מאוד חשוב בסיום. את דבר השם אשר עימה, את התורה ואת המצוות שהם חיי סגולתה. לא זלזול בשבת היה בפסיקה הזאת של ממחרת השבת, שיחול גם בשבת יום פטירת העומר. להפך, פגישה ראשונה של עם שבא מן המדבר ועומד להיפגש עם העובדה הזאת של שמיים וארץ לשבת. ועומד להוציא לחם מן הארץ, ועומד להעביר את כל האידאות הגדולות של דור דעה בשמיים לחרמש בקמה, כאן בארץ. בפגישה הראשונה, ברגע הראשון, הוא העם הזה לבוא גם בשבת, ולגלות דווקא בשבת, ולשאול שבת היום, ויאמרו לו הם, אקצור, ויאמרו לו קצור. וידע שלא רק הקדושה המסתורית היא קודש, אלא הקדושה הישראלית היא ממלכת כהנים. וממלכת כהנים היא דבר שיודע גם את החקלאות שלו לעשות. זאת הפגישה הראשונה. עם מצוות העומר. קשה מאוד. קשה מפני שהרבה יותר קל לחיות בעולם שבו הקודש נמצא במקום ספון. ושם יודעים לחיות חיי קודש. היא קשה מפני שבאופן טבעי באמת החקלאות מגשם. באמת עבודת האדמה עושה איזשהו חול, איזושהי התגשמות, איזושהי התקרקעות, איזושהי ירידה למטה, באמת זה עיסוק בצד הכלכלי, החיוני, הפשוט, באכילה, באדמה. ובאמת החובה שלנו היא לנסות לברר איך מצליחים לחיות במדרגה הזאת, ולהגיע לכי תבואו אל הארץ, אז תזכו להבין שהעומר דוחה שבת. ממחרת השבת ימיתנו הכהן, דווקא כדי שהיא איך זה יחול בשבת? איך באמת מגיעים? איך באמת ניתן לחיות במדרגה? זאת השאלה שאליה נקדיש את החלק השני, ונגיע אליה מיד. אבל אני רוצה להבהיר עד כמה הנקודה שאומר הרב קוק כאן עכשיו היא מהותית מבחינת ההבנה אפילו ההלכתית שלה. זה לא רק רעיון שהקודש בישראל יורד על הדיוטות התחתונות. זאת מציאות שחייבת להיות מובנת ברמה המעשית עד לסדירות ההלכתיות שלנו. וצריך לעשות עסק גדול. וללכת בגנות צריפין אם צריך עד בית המקדש. וכולם ישאלו מהי ההליכה הזאת עם שלושה מגלים בראש, עם קופות של שעורים ותבן, עם נפות של סינור. זה התשובה באנו להיפגש עם קודש במציאות. זה לימוד כמו שבת. ממחר, יום ראשון, ניתן לכל המועד, ממחר נמשיך לחיות רגיל. שישה ימים ובשבת לא נעסוק בחקלאות. עד לשנה הבאה, ששוב ניפגש עם ראשית הקציר. מיד נגיע לכמה בעצם זה מתבטא דווקא בעומר, ודווקא בהנפה, ועד כמה העומר בא כדי להזהיר אותנו משני הקדדים, האחד שלא מבין עד כמה בעצם חיי הארץ שלנו הם קודש, והשני שמה יותר מדי נרד אל הארץ, ואולי נשכח בכלל איך חיים חקלאות. וזה נגיע מיד, אבל אני רוצה להזכיר את הדבר שפעם או פעמיים פה הזכרנו בשיעורינו מכיוונים אחרים, להראות עד כמה הוא מחובר לכאן. אנחנו עוסקים שוב בדור מדבר שנכנס לארץ ישראל ומיד נמצא בכניסתו לארץ. אמרה בברכות, אמרה ידועה, מביאה את המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. כיצד מתיישבות שתי הדרישות מן האדם? זו הדורשת ממנו והשבת בגניך, וזו הדורשת ממנו את לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה. לא ימוש. והיה אם שמוע תשמעו של קריאת שמע, אנחנו מתרגלים לזה שאדם צריך ומתברך בעיצוף הדגן. הסבתא בגניך ותירושך ויצריך, ויש שדה, ויש נעימה, ויש עבודת האדמה. ובתקווה הגדולה מאיתנו אנחנו אמורים לא להביש את ספר התורה, לא יומם ולא לילה. ונשאלה שאלה איך זה מסתדר. זאת אומרת הגמרא את המחלוקת הידועה אל רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי במקום מספר 5, תנו רבנן דאספתא בגניך, מהתלמוד לומר, לפי שנאמר לו ימוש ספר התורה ומפיך יכול דברים ככתבם. איך זה מסתדר? הרי דבר סותר אחד את השני. תלמוד לומר דאספתא בגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. הנהג כך מסביר שם ראשי, בדברי תורתך מנהג דרך ארץ. אהב את התורה, אבל גם תחרוש ותזרע. לחבר בין הדברים. וכך הסתדרו דברים, לא ככתבן. כל זה דברי רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, לא. כאן אני רוצה לנסות להבין את הסגנון של רבי שמעון בן יוחאי, והוא מאוד חשוב לדעת. אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת גישה, וזורע בשעת הרוח. תורה מה תהיה עליה? ואני יודע, עתיר רבי שמעון בר יוחאי בוחר בספר. אבל בוא נחשוב למעשה. הרי זה לא לחרוש, כשהוא גומר לחרוש הוא הולך לזרוע. נכון, הוא קבע אז ללכת לדף יומי, כן? אבל אז הוא צריך לזרוע. ואחר כך הוא צריך לקטור. ואחרי זה שעת הרוח. והקביעה, הוא קבע, זה נכון, אבל אפילו לקבוע כבר יום. הרעיון שלך הוא נפלא, אבל זה בלתי אפשרי הרעיון. זה טוען רבי שמעון בן יוחאי. ולכן הוא מפרט. שר אדם חורש בשעת חרישה, הוא לא מלמד את רבי ישמעאל מהן הפעולות החקלאיות. רבי ישמעאל יודע. וחורש, וזורע, וקוצר, תזכור שכשזה יורד למערכת זה מסובב באידיאולוגיה. זה מאוד יפה. נו, אז מה ההצעה שלך? רבי שמעון בן יוחאי, ואז הוא אומר, אלא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, גם זה יפו, שנאמר בעמדו זרים וראו צורכם, וגומר. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז נאמר ואספת בגנך. זו בכלל לא ברכה גדולה. זאת מציאות מאוד עקומה ואספת בגנך. לפי גישתו של רבי שמעון בן יוחאי. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, ואז מלאכתה נעשית על ידי עצמם שנאמר ואספת בגנך. ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידה. אמר ועבדת את אויביך, וזה נורא החיבור בין שניהם. ואספת בגניך, זה לקראת ועבדת את אויביך. בוקר קיצוני, אמר אביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל, ועלת בידם. רבי שמעון בן יוחאי, ולא עלת בידם. שוב מאוד לומר, לא כתוב כאן אמר אביי, הלכה כרבי ישמעאל. רבי יותר כתב. יש מציאות לרבי שמעון בן יוחאי, אבל היא קשה כמציאות לרבים. וכך אנחנו מבינים בדרך כלל. אביי מבקש לומר שדרך הרבים היא דרכו של רבי ישמעאל. אין בהם רק דרך אלה. ישנה דרך ביחידים. לא הבאתי את הגמרא הזאת אלא מפני דברי החתם סופר. שאחרי ההקדמה שהקדמנו היום עם העומר, מקבלים משמעות אחרת בגלל. אדם סופר בחידושיו למחלקת סוכה פסקה ש... בהוצאה אחת בשנים האחרונות כבר לא נמצאת פסקה הספציפית הזאת. אדם סופר קטן סופר בקדושים האלו למסכת סוכה וחידושיו שלו למסכת סוכה מביא את המחלוקת הזאת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהוא מביא את דברי רבו בעל ההפלאה בהסבר אחד במחלוקת, הוא מוסיף תוספת שלו. מכאן ואילה, תוספת דבריי, דבריי והחתם סופר, תלמידו הפרות, כמון, נראה לעני יהודה, דברים חשובים וצריכים תזכורות. רבי ישמעאל נמי, גם רבי ישמעאל, סבור שצריך לשלב את התורה עם הדרך ארץ, עם מלאכת השדה. רבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת בגניך, אלא בארץ ישראל, ורוב ישראל רוב ישראל נמצאים בארצם, ובארץ ישראל, שם אומר רבי ישמעאל ואספת בגניך. מיד נראה ששם רבי שמעון בר יוחאי לא חושב. מדוע? מפני ששם, כלומר כאן בארץ ישראל, העבודה בקרקע גופה מצווה, משום יישוב ארץ ישראל, ולהוציא פירותיה הקדושים ועל זה תמתה התורה ואספת בגניך. איך אפשר להבין את זה? לא כקללה ולא כהבטחה, זה ציווי. הרי יש יישוב ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל זה לא רעיונות הבריריים, זה ואספת בגניך. ומי שלא מחבר את הרעיון עם הציווי של ואספת, איך הוא יכול בכלל להסתדר? שם בדן שחל הציבור. ובועז זורה גורן השעורים הלילה, בועז זורה את הגורן ברות, אומרים חזל משום מצווה. וכאילו תאמר, לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה. האם יש שאלה, מה צריך להתאים להניח תפילין או לא להניח תפילין מפני עסק התורה? חלילה. האם לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה עומד בניגוד לפסוק לא ימוש? אני לא ימוש פירושו שגם להניח תפילין אי אפשר. אלא ודאי שלא. החינמי לא יאמר, כך גם לא יאמר, לא אאסוף דגנים מפני עסק התורה. זה בחקלאות. ואפשר אפילו שערי אומנויות שיש בהם יישוב העולם, הכל בכלל בארץ ישראל. אבל כשאנו מפוזרים באבונותינו הרבים באיומות העולם, אדם סופר מדבר משהו בגלות, בביטוי נוראי של יהודי בגלות, וכל שמרבה העולם יישוב, מוסיף עבודת השם חורבן. עבודת השם שלי, של עם ישראל, לא מתפתחת מזה שאני מפתח את הקיסר בעבודתי. בדרך כלל זה יקרה הפוך. שם, בגלות, מודה אני ישמעאל אל רבי שמעון בר יוחאי. ועל זה, זה דברים נוראים, אנו, החתם סופר בגלות, על זה אנו סומכים על רבי נהוראי ומתניפים סוף קידושי, שאמר, מניח אני כל אומנויות שבעולם, ואיני מלמד לי אל התורה. היינו בחוץ לארץ. וכנ"ל. איך אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד בני אל התורה, איך אתה יכול להגיד את זה בארץ ישראל? בארץ ישראל אתה מבטל מצווה. בחוץ לארץ אתה יכול לומר את זה. אבל בארץ ישראל זה לא דיון אם זו הבטחה או ברכה או קללה, זה ציווי. יישוב הארץ זה לא רעיון שמימי, זה לא ספירה. זאת חקלאות בשעורים של בהמות. ורק מי שיודע לחבר את הרעיון השמיני עם ראשית פירו אל הכהן, יכול להבין על מה מדובר בכלל כשמדובר על מצוות משובה. אם אל דור שיוצא מן המדבר, אם לא אתם הולכים להיכנס אל ארץ ישראל, זה פסוק שזה לא רלוונטי, אמצע פרשת המועדים. רוצים להסביר לו, דעו לכם שאתם לא בארץ ישראל. אם תבינו אולי את פסח, תבינו את שבועות, תבינו את שאר המועדים, רק שתבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, תבינו מהו באמת קודש. כי רק אז תבינו מהו קודש של מי שאמורים לגלות ממלכת לא נזירות של קדושה, לא יחידים קדושים, אלא קורבן ציבור ששיא השיאים שלו הוא פעם בשנה, אפילו בשבת, לצאת עם המגל ועם הקופה ולשאול שבת היום ולומר אקצור. כשתבינו את זה, תבינו מהי קדושתו של ארץ ישראל ומהי קדושתו של עם ישראל ואיך מתחברים הדברים בהבנה. עד אז תהיה פילוסוף. כשתבואו אל הארץ אשר אני נותן, אז איך המציאות הזאת חלילה לא תטפח על הפנים? איך הרעיון הגדול הזה לא יעשה את מה שרבי שמעון לא יוכל חושש ממנו? בהתחלה תאמר שאקבע איתי לתורה. אבל אחרי שתחרוש בשעת חרישה ותזרע בשעת זריעה, גם תבוא שעת הרוח, ותבוא גם השעה לספור מה הרווחת ומה הפסדת, ואחר כך תבוא עוד שעה ועוד שעה, ואתה תחכה לתקופה השקטה, אבל אז בדיוק תיפול תקופה יותר רועשת. הדברים מוכרים. המציאות לא מסתדרת בדיוק עם הרעיון הזה. מה לעשות כדי לא להתפוצץ מתגשם בעבודת הקרקע. זה בא מצוות העומר על כל המוטיבים שלה שבפתח. על שך, רבי משה על שך מצפת, על שך הקדוש, בדרכו של האברבנל פותח תמיד משאלות ומתחיל בתשובות על השאלות, תוך כדי פירוש הפרשה בתשובות. כאן מובאים רק קטעים בודדים מתוך פירושו לפרשה. אמנם אומר על שך, למה שאין דבר, למה זה כמו מקמי שם, שאין דבר מחולל ומהירים לב בני האדם ומחתם כשפע רוב הוא. כמאמר הכתוב, הישמן ישורון ביבה. והם כל זה יפעל בלתי הביט אל האלוהים אשר נתנו. מתי אצל האדם רוב טוב גורם לו לבישמן ישורון? כי ותשכח אלוה העושקה. כי על כן ישכחו ויאמרו לאמור, כי כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל. כי כפיות טובתו יתברר, כפיות וטובתו של הקדוש ברוך הוא יתברר, קו לקו, מעט מעט, ויפרם ותסירה מהדרך הטובה, ומלכת אחרי השם עד עובדה מהר. על כן אבינו שבשמיים כאב את בן ירצה, ועלינו, אהבינו ומשחרינו מוסר השכל. הנה לפרשה. כי מעט החל חרמש בקמת השעורים, שהיא ראשית כל תבואת הארץ, עוד טרם רום לבבם בראות רוב תבואות בבית ובשדה. ובעברית שלנו, עוד לפני שיעיזו לפתוח את הארגזים של התבואה החדשה, עוד לפני שיהנו מהארגזים שהם עצמם עכשיו קוטרים. כי אם מלאו הגרנות בר והשמה צובה, לפני כל זה, בשעורים הראשונות, בא אלוהים לפקוח עיניים עברות וללמדם דעת, כי להשם הארץ ומלואה, פירות ופירי פירות. כי כוח האדם עין, כי הכל הווה. וכן זאת יעשו לבלתי רום לבבה. טרם בא אל פיהם שום הנאה מתנובת השדה, וטרם יתאמו מאומה מלחם וקלים. יביאו מראשית קציר, כל עם בני ישראל אומר ראשית קצירה מלכוהם. ואומר אליו יתברך, תמננו מכירים, כי ממך הארץ. בכל אשר בא, ומידך נתנו לך מראשית כל תרם נוכל מכל. והורות כי ממך הכל, ואין אגב הרבה פנים מיליון ומוגעי טובה. אז הוא מוסיף בפירוש הפסוק, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. כאן דבר נורא. לא אשר אתן שתגיעו. שאני נותן באמצע הספר עכשיו ויקרא, על כן קידם יתברך ואמר, הביטו וראו, כי אחרי בואכם אל הארץ אינה ירושה כבר לכם, היא לא הופכת לכם לירושה מובטחת אבל, שאין לה הפסק, זאת לא ירושה ללא הפסק, ולא כמתנה הניתנת ליורש שהיה לו כירושה שאין לה הפסק, כי אם פירוש נורא, אשר אני נותן לשון הווה, כלומר, תמיד אני נותן אותה, מתי עכשיו? ולא נגמר המתנה בהחלט פעם אחת, כי אם שבכל עת אשר תסורו מאחריי אעבירנה לזולתכם. זהו. הנה אתם בארץ ואתם מקדשים את הארץ. אתם עוד רגע הולכים לפתוח את הארגזים של התבואה החדשה, להרגיש את האסם ואת הסובע. לפני שאתם מתחילים את מנחת השעורים הקטנה הזאת, שכולכם יחד תביאו את אותה המידה שכל אחד קיבל יום יום מן השמיים. כי מכולכם יחד אני רוצה דבר אחד, שאת העומר עשירית האיפה, מן הדבר הפשוט ביותר. תזכרו שהוא לא יורד מלמעלה למטה, אלא מונח מלמטה למטה. אותו אתם תניפו להשם. תזכרו שכל מה שבא עכשיו, הוא אחרי הכמה גרמים צהור, שהם כולם של השם. שידע לעשות את זה בתחילת הקציר, לא יתגשם על ידי עבודת האדמה במשך הקציר. זוהי אולי הסיבה לפלא שבסוף פרשת ספירת העומר פתאום בא שוב הפסוק, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך, ולקט פתירך לא תלקט בפרשה שלנו, וזה בכלל לא קשור. זה באמצע פרשת המועדים, פסוק לא שייך. יסביר המשך חוכמה שמקוטר הזמן לא ניכנס, מופיע במקור רבה נפלא, שאחרי שלא נהפוך למגושמים בעבודת הקרקע, זה לא יהיה רק בראשית הקציר באור, אלא גם בדרך, שאני קוצר ונופל מקצת, אני אשאיר לי. כשאגיע לפאת השדה ואגמור את התהליך, החקלאות יכולה הייתה להפוך אותי לעבד האדמה, תרומם אותי מהאדמה להיות עבד השם. כי החקלאות בארץ ישראל היא לא החקלאות הכלכלית. כי כמו שהחקלאות, או אולי אחרת, רק מי שמבין שהארץ הזאת היא לא הארץ הרגילה, יכול להבין שהעומר שיוצא ממנה הוא קודש. רק מי שיכול לתפוס שהקשר הזה לארץ הזאת הוא לא קשר טכני, כלכלי, אינטרסנטי, הגיוני, אלא קשר של ביטוי של קודש, שרק דרכו ניתן להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. רק הוא מסוגל לתפוס מדוע עם הכניסה לארץ אנחנו אמורים במרכאות כפולות לחלל שבת ולהסתובב עם עגלות ולקצור קציר בשבת של העומר, אם היא יוצאת בשבת. זמן קצר, אנחנו בסוף, אבל אני חושב, כדאי לתת את הדעת לדבר שמובא פה בסוף, צריך להרחיב בו ולעסוק בו הרבה, נתתי לה את הדעת רק בזמן האחרון, אגב, לימוד בישיבה, ישנה סוגיה במסכת סנהדרין, שבה נאמר, מיד יובן מדוע הדברים כל כך מחוברים. שבה מדובר על פרשת המלך. שכל האמור במלך, כל האמור בספר שמואל, בפרשת המלך, המלך מותר לו. פירוש ההלכה הזאת, שנפסקת כאן, בהלכה, ברמב״ם, בהלכות מלכים, פירוש ההלכה הזאת היא, למרות ששמואל אומר את פרשת משפט המלך, זה יהיה משפט המלך, בצורה של איום, בפועל, הלכתית, למלך יש רשות להשתמש במה שנאמר שם. כלומר, הוא יכול להקים מכס לפי מה שהוא מבין, ויכול לקחת את נתיניו במידת הצורך, לצורך הממלכה, בתקופות של עבדות ושפחות, ויכול להוציא אותם למלחמה, וכל מה שנאמר לסוד משפט המלך. פרשת המלך נאמר שהוא גם יכול לקחת את השדות, את הכרמים ואת הזיתים ולתת לעבדיו. הרמב"ם פוסק את משפט המלך להלכה. סבור שהאמור בפרשת מלך, אכן המלך מותר בו. והוא מתחיל במקור 9, רשות יש למלך ליתן מס על העם, לצרכיו או לצורך המלחמה וכו', הוא ממש מצטט את כל הפסוקים במשפט המלך. הוא מפיר שהמלך יכול לקחת אותי, רק אם הוא יוכיח כמובן שזה לצורך הממלכה, יכול לקחת אותי גם לצרכים של אומה, של צבא, של עבדות מסוימת, אם הוא מבין שזה לצורך הממלכה, סומכים על המלך, הגיוני. הוא לא צריך לשלם לי על זה, הוא לא צריך לתת לי התחייבות בזמן. לפתע הרמב״ם חורג, ולא כל מקום, לא במשנה ולא בגמרא. כשהוא מגיע לקטע של השדות והכרמים, שעליהם נאמר כמו בכל משפט המלך, ייקח ונתן לעבדיו, הוא מוסיף תוסף, בהלכה הבאה. ולוקח השדות, בהמשך של כל ההלכות הקודמות, והביתים, והכרמים, אלא דוגמאות, כי זה מה שכתוב בפסוק, לעבדיו, אבל הוא מסיים. כשילכו למלחמה, זה אסור לעשות אם אין מלחמה, לא רק לצורך הממלכה, אלא מלחמה ממש. סיוג א'. סיוג ב', זה כשילכו למלחמה ויפשטו על מקומות אלו והאזור. סיוג ג', ואין להם מה יאכלו אלא משם. החיילים. עכשיו סיוג ד' הכי חשוב. הוא לוקח את השדות ואת הכרמים ואת הזיתים ונותן תמיהם. איפה הרמב״ם למד? כל הפרשנים שואלים עליו. כתוב ייקח ונתן לעבדיו, אבל ייקח ונתן זה לא נותן תמיהם, כי זה כתוב גם על בניכם ובנותיכם והמכס והמס והמעשר, על הכל כתוב ייקח ונתן. איפה הגיע הרמב״ם בידיעה כזאת? שאותי מותר למלך לקחת לשירות ממלכתי, מלחמתי, הוא לא צריך לשלם לי אגורה אחת, כפי שנהוג. אבל את השדה שלי, את הכרם שלי, זית אחד מהזיתים שלי, על זה אם הוא לוקח, לא סתם לצורך הממלכה, מותר לו לגייס אותי גם לא למלחמה, אלא לשירות קבוע. זה אם הוא לוקח בשעת מלחמה מפני רעב, הוא חייב לשלם. איזו לוגיקה זו? מדוע? אין הסבר אלא ההסבר הקצרצר שמופיע במקור 10 ו-11. והוא כולו נובע מהדברים שעסקנו בהם עד עכשיו. ישנה הלכה שאומרת, ידועה, דינה במלכות הדינה. דין המלך או דין המלכות הוא דין. ההלכה הזו במקורה, בזמן מאוד קצר, לא נאמרת לגבי מלכי ישראל, אלא לגבי ישראל כלפי המלכים מאומות העולם תחתיהם הם חוסים. באומותיהם, בארצותיהם. בוויכוח יש, בדעות, בין ראשונים, הכללים של דינה במלכותה שלא מתעלם אליהם, זו סוגיה עצומה. עם הדברים של דינה במלכותה חלים גם על מלכי ישראל. הר"ן רבינו ניסים גירון, במסכת נדרים, הוא מן הסבורים שדינה במלכותה דינה חל רק לגבי מלכי אומות העולם. אבל מלך ישראל לא. ומאיפה הוא מוכיח את עצמו? לא מפסוק, אלא מסברה. היגיון. מה ההיגיון שלו? מקור אחת. וכתבו בתוספות. זה דווקא במלכי עובדי כוכבים אמר זה דינה במלכות הדינה. מקור המתוקן כתוב במלכי גויים. גם זה לא שייך בכלל אבל לא קוראים. זה שייך למלך ישראל על ישראל או מלך שאינו ישראל. דווקא במלכי האומות אמר דדינה דמלכות הדין. עכשיו לעיקר. מדוע? מפני שהארץ שלו, של מי? של המלך. ויכול לומר להם, אם לא תעשו מדיבתי אגרש את חבר הארץ. אבל במלכי ישראל לא. לפי שארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. אל תגיד שהזית הזה הוא שלך יותר משלי. זה דבר עצום. אותי אתה יכול לקחת למילואים של כמה שנים שאתה רוצה. אבל את התפוס שלי לא. מפני שהארץ הזאת היא שלך כמו שלי. הרשב"א מוסיף עליו במילה אחת, מפני שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא, והוא נתנה לנו כשותפים בין מלך ובין הדיון. וזה לא רעיון, זאת הלכה. זה רק מי שתופס שהארץ היא לא שלו, אלא של הקדוש ברוך הוא, תופס שהיא שלו כמו שהיא שלו. כי היא רק של הקדוש ברוך הוא. ורק מי שיודע להניף את העומר כשהוא מגיע לארץ ישראל. אפשר להיות בטוח שגם בסוף הקציר הוא יבין להשאיר פאה ולדעת שהארץ היא לא שלו. כי תבואו אל הארץ. ממה זכו ישראל לירש את הארץ? שהבינו את מצוות העומר. שהבינו את מצוות העומר. יכולים היו ישראל להיות בטוחים שגדעון ינצח, וחזקיה ינצח, וירשו את הארץ, ויקבלו את הזכויות של ברית בין הבתרים. ארץ ישראל של הקדוש ברוך הוא. הידיעה הלאומית הזאת היא סודה, ידיעה רוחנית, אלוקית, שמבררת את הדברים הכי חשובים דרך המצווה הראשונה שמקבלים מישראל ומכוחה ורק מכוחה זוכים להמשיך ולירש את הארץ. ערב טוב.